שלום וברכה, המשך לימודנו המרתק בספר בראשית פרק כ"ח, פסוק י"ג. הנה איזה מתח היה לנו מהפעם שעברה, נעצרנו באמצע החלום, והנה השם ניצב עליו. ניצב, עומד. כן? כלומר, כשמישהו עומד, סימן שהוא הפסיק ללכת. כן? אדם או הולך או עומד. ניצב, כלומר, כשאדם מגיע ליעד שלו, אז הוא ניצב. כל זמן שאתה לא הגעת ליעד, אתה בתנועה. והנה השם ניצב. כלומר, אפשר לומר, כשהגענו אל יעקב, הגענו אל האידאל. והנה השם ניצב עליו, והוא אומר, אני השם, אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק. זאת אומרת שעל אברהם ועל יצחק לא ניצבתי. עליך אני ניצב. כן? חזל אמרו, והנה השם ניצב עליו, ולא על אברהם ויצחק. כי אברהם מהווה איזה מין התקדמות לעבר הזהות ישראל. אבל זה עוד לא זה. יצחק מהווה התקדמות נוספת לעבר הזהות ישראל. אבל זה עוד לא זה. מגיעים ליעקב, זה ישראל. לכן והנה השם ניצב עליו. מה מיוחד ביעקב? שיש לו שני אבות. מי האבא של יעקב לפי הפסוק? בואו נראה. ויאמר אני השם אלוהי אברהם, אביך. אז מי אביו של יעקב? אברהם. ואלוהי יצחק, למה לא כתוב אביך? כי זה ידענו. החידוש הוא שאברהם הוא אביו של יעקב. יכולנו לחשוב שאברהם הוא רק האבא של יצחק, הוא אבי אביו. לא. הוא אביו של יעקב. כלומר, מה מיוחד ביעקב? שהוא מאחד בקרבו את המידות של זה ושל זה. או כמו שאומר הזוהר על הפסוק שיעקב אשתם יושב אוהלים. מה זה אוהלים? בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. המסוגלות של איחוד המידות, אחדות הערכים, זה האידאל המוסרי של תורת ישראל. לכן, כל זמן שלא הגענו על זה, אנחנו עוד לא בטוחים שההיסטוריה יכולה להצליח. שיש רק בעיה אחת. אמנם יעקב הוא יעקב, השם ניצב עליו, אבל הוא יוצא לגלות. אי אפשר לצאת לגלות בלי תעודת ביטוח שחוזרים. לכן כל התוכן של היציאה אל הגלות, זאת ההשתוקקות לשיבה. בסדר? אלמלא ההשתוקקות הזאת, לא היינו שווים לכאן. ויאמר, אני השם, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. על כמה, על איזה חלקת אדמה יושב יעקב? אדם ששוכב, בדרך כלל הרוחב המקסימלי, האורך המקסימלי של מה שהוא יכול לתפוס, אם הוא מרים את הידיים כלפי מעלה, 2 מטר, 2.5 מטר, אם הוא גבוה, נכון? הרוחב, כמה כבר אדם יכול להיות רחב? מטר, זה כבר לא נורמלי. כן? אז אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. תודה רבה. גם בקבר יש... אלא, אמרו חז"ל, דבר שהוא הגיוני מאוד. נתקפלה כל ארץ ישראל תחתיו. ולכן, אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. כל הארץ עכשיו הייתה מקופלת מתחת ליעקב אבינו. אתם מאמינים לזה? למה אתה לא מאמין? חז"ל אמרו, איך אפשר לא לקבל את דברי חז"ל? ודאי שזה נכון מה שכתוב. כי זה היה בחלום. בחלום זה אפשרי, לא? בחלום אדם יכול לראות אפילו את כל כדור הארץ על כף היד שלו. אז מה הבעיה שארץ ישראל תהיה מקובלת תחתיו? כל זה בחלום. אז זה אפשרי. אכן כן. אז כלומר, זה נראה שדברי חז"ל במדרש הם לא סתם דרוש, הם הפשט של מה שקורה כאן. והיה זרעך כעפר הארץ. איזה ברכה יפה. לאברהם אבינו נאמר שזרעך יהיה כחוכבי השמיים. וכאן ליעקב נאמר שזרעו כעפר. לכאורה כוכבים זה יותר יפה, אבל זה, יש בעיה. כוכבים רואים במצבים מסוימים, אחר כך לא רואים. אבל וזה גם די תקוע, כן? להיות כוכב זה להיות די תקוע, אמר את האמת. אתה זוהר, אבל. כן? אפר לפחות, זה חי, זה יכול לתת להצמיח. יש עוד משהו מיוחד. אומרים חזל, על האפר כולם דורכים. כלומר, זה תיאור של המצב של עם ישראל בגלות. והיה זרחה כאפר הארץ. אבל יש משהו מיוחד שקורה, שכל מי שדורך על האפר, בסוף האפר מכסה את כולם. זאת אומרת שזה תיאור של הנצחיות. כלומר, יש איזה סוד. עם ישראל, אם הוא כל הזמן ישראל, כלומר בעוצמה, מה הוא יעשה כשהוא צריך להיות בלי עוצמה? ואם הוא כל הזמן יעקב, חלש, מה הוא יעשה כשהוא צריך להיות חזק? אז יש לנו איזה מין דואליות כזאת. פעמים יעקב, פעמים ישראל. זה סוד הקיום, זה זרחה כאפר הארץ. עכשיו, אם אמרנו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את נעול זרחה, זה ארץ ישראל, אז איך נבין עכשיו את המשך פסוק י' ד'? ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. איפה? כבר כל הארץ תחתיו. אז איך יש, לאן ישו לפרוץ? לעולם כולו. כן, אמרו שיעקב, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. זאת אומרת שיעקב מתפשט בעולם כולו. איך הוא מתפשט בעולם כולו? אפילו מצווה כזאת אין לנו בתורה. יש לנו מצוות כיבוש ארץ ישראל, אין לנו מצוות כיבוש אנטרטיקה. אז מה זה הברכה הזאת, פרצת ימה וקדמה? רעיוני, יפה. זה מה שחסידי חב"ד אומרים, פרצת, גימטריה 770, כן? 770 וכו'. זה ופרצת, כן? כלומר, יש דרך הגלות, באופן סמוי, סודי, יש השפעה אוניברסלית של עם ישראל. זה מה ש... כן. פרצת, ימה וקדמה וצפונה ונגמה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. והנה, אנוכי. מי זה אנוכי? זה הקדוש ברוך הוא, נכון. אבל זה לא סתם הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה. כן? בהר סיני, אנוכי, השם אלוהיך. כן? כלומר, זה גילוי. אבל בגלות אין גילוי. אז איך אפשר להגיד, אנוכי עמך? אני מתגלה בסתר. זה ביטוי קצת פרדוקסלי. גלוי כשאני נסתר. למור שיש שני אופני התגלות. או דרך גילוי או דרך שתיקה. זה כמו שלמשל, יש שני אנשים שמבינים אחד את השני טוב מאוד. אז כשהאחד רוצה להגיד משהו לחברו, הוא אומר. ולפעמים הוא אומר את הכל בזה שהוא לא אומר כלום. כלומר, השתיקה לפעמים אומרת הרבה יותר מהדיבור הגלוי. אז יש לנו איזה מערכת יחסים ייחודית עם הקדוש ברוך הוא, שהוא לפעמים מתגלה אלינו דרך ההתגלות, ולפעמים דרך ההסתר. זה מה שנקרא, אנוכי עמך. ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. יש דבר מאוד משונה, שבזמן הגלות החזקנו מעמד. דבר לא מובן בכלל. כלומר, תנאי הגלות היו כאלה, שבאופן הגיוני היינו צריכים להיעלם. אבל כבר אמר הכתוב בפרשת בחוקותיי, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. זאת אומרת שיש הבטחה שכל זמן שאנחנו צריכים להיות בגלות, אנחנו בשמירה פרדוקסלית. כן? יש משהו, איזה מין בועה כזאת, ששומרת עלינו למרות התנאים הקשים. לכמה זמן ההבטחה הזאת? ההבטחה הזאת היא לכל זמן היותנו בגלות. יותר נכון, נדייק, לכל הזמן שבו אנחנו צריכים להיות בגלות. הדבר הזה הוא מסוכן מאוד. כי זה אומר שברגע שאנחנו כבר לא צריכים להיות שם, אז כבר אין שמירה. ואז כוחות ההפקר משתוללים. כן? כלומר, זה מה שנאמר, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם. מה זה היותם? כשהם צריכים להיות שם. כשהם לא צריכים להיות שם, הכל אפשרי. כן. אז גם פה, אנחנו רואים, חז"ל שואלים, רק שנייה, חז"ל שואלים, מדוע יעקב כשחזר מבית לבן, פחד שעשיו ישמיד אותו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אמר, שמה יגרום החטא. איזה חטא היה ליעקב אבינו? שהוא התעכב. אז אולי הוא עבר את הזמן. לכן השואה אפשרית. כן, בבקשה? כלומר, אתה שואל, האם זה נכון מה שחזל אמרו, שיש מלאכים לארץ ישראל ומלאכים לחוץ לארץ? האם זה נכון מה שחזל אמרו? אני רגיל לחשוב שכן. שחזל צודקי. טוב. אם כן, ונברכו בך, והנה אנוכי אמר ושבתיך בכל שבת והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא עזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, ויקץ יעקב משנתו. ויאמר, אכן, יש השם במקום. הפירוש, יש. זה שונה מהמושגים המודרניים. כשאומרים יש אלוהים או אין אלוהים, זה אמירה אמונית, פילוסופית, ספקולטיבית. אבל המילה יש, יש השם, הכוונה שהוא מתגלה. כלומר, העברי הקדמון לא מאמין שיש אלוהים. הוא מאמין לאלוהים. משהו אחר לגמרי. כלומר, שאלת הקיום בכלל לא עולה בזמן הקדום, אלא השאלה האם אני נאמן לאלוהים, או האם אלוהים נאמן לי. זאת השאלה שקיימת. לכן, מאכן יש השם.
אנחנו
פעם
שלישית רואים במקום, כי הוא כל הזמן...
עכשיו, מה הוא רואה כאן? אכן יש השם במקום הזה ואנוכי. כלומר, אתם זוכרים כשרבקה הייתה בהיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? לפי מה שלמדנו אז, לפי ניתוח הכתובים, ראינו שהיא מתלבטת. הרי היא חושבת שיש פה רק ילד אחד. היא לא יודעת שיש תאומים. והיא שואלת את עצמה, האם, ברוח הקודש, האם האלוה של הילד שבקרבה, האם הוא אלוהי העולם הזה או אלוהי העולם הבא? הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה נקרא בשם זה. הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא נקרא אנוכי. וכאשר, ותלך לדרוש את השם, והיא אומר השם לה, שני גויים. אז עכשיו היא מבינה, יש אחד שהוא נאמן לאלוהי העולם הזה, יש אחד שנאמן לאלוהי העולם הבא. אחד שקשור לזה והשני שקשור לאנוכי. מה ראה יעקב בסולם? ראה שיש סולם שקושר בין העולם הזה לעולם העליון. אם כן, יש השם במקום הזה ואנוכי. לא ידעתי. כלומר, לא ידעתי שדבר כזה אפשרי. שיש אפשרות אצלי, אני יעקב, שאני לכאורה שייך רק לעולם של אנוכי, שאני יכול להיות קשור גם לזה וגם לאנוכי. זאת אומרת, ברגע שיעקב קנה את הכוחות של עשיו, את הבכורה, ואחרי זה את הברכה, והוא עתיד גם לקנות את ברכתו של המלאך, של עשיו, אז הוא יהפוך להיות ישראל, ואז הוא יוכל להכיר את הקדוש ברוך הוא גם בתור זה, וגם אנוכי. זה בעצם מה שהתגלה ליעקב אז, שיש אפשרות אידיאלית בחלום בינתיים, לחבר בין השמיים לארץ, בין זה לבין אנוכי. דבר שהוא לא ידע מקודם. מובן? ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? מה פירוש המילה נורא? נורא זה כינוי בתנ״ך לשיווי משקל עדין. למשל, ומעל ראשי החיות, רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. אז נורא זה דבר שאתה בעדינות נורא, דואג לזה שהוא לא ייפול, לא ימינה ולא שמאלה. זה נקרא נורא. זה בדיוק מה שאומר יעקב, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. וישכם, עכשיו, איפה זה המקום הזה באמת? הר הבית. קשה לומר. הרי אמנם בחזל מצאנו שזה כינוי להר הבית, כל הדברים האלה. אבל בפשוט מדובר על בית אל. מדובר על בית אל. וזה מסביר מדוע המקום הזה היה מקודש, גם בעיני הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, קידשה את המקום הזה, את בית אל, ושם ירובעם בן נבט שם את העגל שלו. כן? זאת אומרת שאומר רבי יהודה הלוי, בארץ ישראל היו מקומות שהם, יש מקומות, נכון? שהקדמונים יכלו להבחין שהם שער השמיים. אז יש כמה מקומות כאלה. היותר גדול מכולם, מקום בית המקדש, היה צריך שזה נבואה מיוחדת לדעת שזה שם. וירא ויאמר, כן, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותה, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל. ואולם, לוז, שם העיר לראשונה. הערה קוריוזית, בתרגום ה-70, המקום נקרא בשם אולם לוז. כן, המתרגמים ליוונית תרגמו ואולם לוז שם המקום לראשונה. כן, אבל יש כמה קושיות על זה מספר יהושע למשל. טוב, מספר שופטים. וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. מה הוא רוצה לומר כאן? בעצם הוא מבקש כאן סדרה של דברים, נכון? שהשם ישמור אותו, ייתן לו גם מחיה, וישיב אותו לארץ ישראל. הוא מבקש עוד משהו, והיה השם לי לאלוהים. מתי יהיה השם לי לאלוהים? כשישוב אל בית אבי. כשאני בחוץ לארץ, השם הוא לא לאלוהים. לי. אז מי לי לאלוהים? המלאכים. כן, הוא רואה שיש מלאכים שמלווים אותו. אז הקדוש ברוך הוא פועל בחוץ לארץ דרך אמצעים. ולכן אמרו חז"ל, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. עוד ביטוי אומר התלמוד, כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה. נכון? עובד עבודה זרה. זה מובן, כי הוא עובד את השם לא באופן ישיר, השם הוא לא לאלוהים, הוא לא בשבילו לאלוהים, אלא הוא עובד דרך המלאכים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. עכשיו אני רוצה להבין עוד קצת משהו. והיה השם לי לאלוהים. מי עושה ניסים, השם או אלוהים? השם. אם אתה אומר שהשם לי לאלוהים, אז אתה מתייחס אל הניסים כאל טבע. זאת אומרת, יש מצב שבו הנס הופך להיות הטבעיות. ואז הנס באמת זה ניסי ניסים. כן? זה המצב העתידי. אנחנו רגילים לראות את הנס כחריגה מן הטבע. כשעולים במדרגה, גם הנס עצמו הופך להיות חלק מהטבע. ואז מגיעים מדרגות יותר עליונות. והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. יש דיון מעניין בהלכה. הרי אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. נכון? אם אדם אומר, יש לו עץ תפוזים. הוא אומר, התפוזים שעתידים לצאת בעונה הבאה מוקדשים לשם, זה שום דבר. למה? אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך יעקב יכול לומר, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, נדר. איך זה עובד? הרמב״ם כותב בהלכות נדרים, אף על פי שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, יכול הוא לנדור שכשהדבר יבוא לעולם יקדישנו. וזה מחייב אותו. כלומר, כשהדבר יבוא לעולם הוא מחויב להקדיש אותו. והראיה הוא מביא מיעקב אבינו, שכתוב, הידר יעקב נדר למור, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. זאת אומרת ש... ומעניין שהראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, בהשגות שלו על הרמב״ם כותב שם, ביטוי נדיר ביותר, הוא אומר, הראיה מיעקב ראיה היא. מסכים עם הרמב״ם. כל כך התפעל שאפילו היה מוכרח לכתוב את זה. טוב, יש פעמים דברים קוראים, כן. אל תגידו תמיד הם רבים, הראב"ד והרמב"ם. כן.
מה מטרת הנדר פה? למה זה לא תפילה? למה יעקב פה היה צריך לנדור?
יפה מאוד. למה יעקב צריך לנדור? כדי לחייב לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם את עצמו. יש פיתוי של הגלות. כן? אמנם גלות זה לא משהו, אבל אחרי שאתה כבר שם, נחמד, לא? זה קצת מוזר, אבל אני שמעתי שיש יהודים שחושבים ככה. אז צריך קצת לזרז. כן? כתוב שטוב לאדם שידור כדי לזרז את עצמו. אז זה אחד הדברים. אבל יש קצת יותר מזה. הנדר זה פנייה אל שורש המצוות. אני אסביר למה הכוונה. אם אדם, למשל, יש לו כבשים. הכבשים האלה, אין בהם קדושה. הוא רוצה לאכול כבש, שוחט הכבש, אוכל. אין בעיה. אם הוא מקדיש את הכבש הזה, אסור לו לאכול. זה מעילה. בעצם הדיבור שלו יצר פה איסור חדש שלא היה קיים בעולם. בעצם הוא מייצר דת חדשה. אפשר על ידי דיבורו של אדם לייצר לו עולם שלם של מצוות שלא היה קיים. יוצא לפי זה שהנדר פונה אל שורש החיים. וכאשר יעקב יוצא אל מקום אפל כמו הגלות, הוא צריך עוגן אחיזה בעולם העליון. והנדר. כמובן. לא, גם מי שמקבל את התורה. אדם שנודר, הרי אנחנו גם כן יכולים לנדור נדרים, למרות שקיבלנו את התורה. אבל אנחנו צריכים לפעמים, במובן, במדרגה האישית שלנו, כל אחד מאיתנו זקוק לאחיזה משלו, לפרטיות שלו. אז הוא נודר נדרים. קל וחומר משלו קיבל את התורה. כן. וישא פרק כ"ט. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. כאן מתחיל סיפור הגלות. מה עושה עם ישראל בגלות? ויער, והנה באר בשדה. מה זה באר? מקום שבו יש מים. למה משמשים מים? לתת חיים. אז באר בשדה זה מקורות החיים. הוא רואה שיש מקורות של חיים בעולם. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כלומר, יש גם אנשים, יש עדרים, שמעוניינים בחיים האלה. כל האנושות צריכה. בעצם כשהוא רואה את העדרים, הוא רואה דרך זה כל מי שצריך מים. כל מי שצריך חיים. אבל עץ החיים, אי אפשר לגשת, נכון? יש קרובים שלא נוטים לגשת אל עץ החיים. בעיה, יש מחסומים. אז גם בעולם שלנו יש מחסומים. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. יש משהו שחוסם. והסירותי את לב האבן מבשרכם. יש חסימות. הלב לא נותן לחיים להתגלות. ונאספו שם כל העדרים. וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן. כלומר, כאשר כולם יתאחדו ביחד, כל בעלי הרצון הטוב בעולם, כל האידיאליסטים של העולם, כל בני אדם יתאחדו, נוכל להסיר את האבן. ואז כולם יוכלו לשתות. יפה, יהיה טוב. אבל, וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. באמת לא מובן. אם האבן כל כך כבדה, לפחות אם אתם רוצים שהמים לא יתלכלכו, אז תשימו מכסה מפלסטיק. או מעץ, משהו שקל להרים. למה צריך כל פעם שמשקים את הצאן להחזיר את האבן? כי רוצים שכולם יהיו בזמן ההשקיה. שלא יהיה אחד שלא יהיה שם. למה? כדי שתהיה חלוקה צודקת. במילים אחרות, אין אמון. יש שיתוף פעולה, אבל לא מתוך אחווה. אלא מתוך חשדנות. מתוך חשדנות, אז עוד לא פתרנו את הבעיה. זה מה שרואה יעקב. ויאמר להם יעקב, מה עם ישראל ישו ללמד את האנושות? ויאמר להם יעקב, אחי! הוא בא ללמד אותם את האחווה. ואהבת לרעך כמוך. זה מה שעם ישראל מלמד. ומניין לי שאנחנו אחים? מאין? אתם, כולנו נברנו יש מאין. תחשבו מאיפה באתם. מאיפה באתם? מאין? אם כן, יש לנו בורא אחד. בורא אחד, אם כן, אנחנו אחים. ויאמרו, הפילוסופיה הדתית שלך המצאת עוד. ויאמרו, מחרן אנחנו. מחרון אפו של עולם. כן, אנחנו באים מהטבע. עולם של תחרות. חרן, תחרות. מה אתה מצפר סיפורים, אחים? זה קשקושים. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? כלומר, אם זאת התגובה, האם שמעתם על המשפחה של אברהם אבינו? כלומר, האם המסורת התנכית נמצאת אצלכם? אמרו, ידענו, כן, כל הספריות שלנו יש. יש רב מחר עולמי, יש, ידענו. אומר להם, השלום לא? האם מה שהבנתם מתוך כל המסורת התנכית זה מסר של שלום? אמרו, שלום, כן, זה מה שהבנו. אומר יעקב, אם בתוך התרבות הזאת יש שריד לידיעה של השלום מכוח אלוהי אברהם, אז יש מה לעשות שם. צריך ללקט משם את הניצוצות האחרונים, את הטיפות האחרונות של הקודש שעדיין נמצאים שם. והנה רחל ביתו באה עם הצון. עד כאן.